זבחים דף תתוו, מתחילים בעזרת השם דף י"ד עמוד ב', 10 שורות מלמטה. אחד מארבע עבודות המעכבות בקורבן, זה עבודת ההולכה שמוליכים את אדם ממקום השחיטה אל המזבח. שואלת השאלה, האם ההולכה חייבת לעשות דווקא על ידי הליכה, או שאפשר לעשות הולכה על ידי שמושיטים את היד ומקרבים את אדם לכיוון המזבח? היא בעיה להו, הולכה שלא ברגל, שמה הולכה או לא שמה הולכה? אומרת הגמרא, תשמה. הברייתא אומרת, אחד מהפסולים זה כשהכהן יושב ועושה את אחת מהעבודות, הולכה, זריקה או קבלה. וכן בשמאל, אם עושים את העבודות האלה או בישיבה או ביד שמאל, העבודה תהיה פסולה. עכשיו, מה הכוונה בישיבה? איך אפשר להוליך את אדם בישיבה? כנראה שמדובר שהוא פשוט מושיט את היד ומקרב את אדם אל המזבח. אז דווקא בישיבה זה פסול, אבל אם בעמידה הכהן הושיט את היד וקירב את אדם למזבח, זה לכאורה יהיה כשר. אומרת הגמרא, תשמע וכן יושב וכן שמאל פסול, העומד דום ידי יושב כשר, אז סימן שאם הוא מושיט את היד ומקרב את אדם למזבח, זה יהיה כשר. אומרת הגמרא, לא, דילמה יושב דקשייף מישף. יכול להיות שמה שהכוונה יושב, הכוונה שהוא גורר את עצמו תוך כדי ישיבה, ומתקרב אל המזבח יחד עם אדם, אם כן, זה כן הולכה ברגל. ואז זה יהיה פסול מכיוון שזה בישיבה. עומד, הכוונה דום ידי יושב, דנאי דפורטה, שהוא עומד והוא גורר את עצמו על הרצפה לכיוון המזבח, וככה הוא מקרב את הדם. אבל זה על כל פנים, כן, הולכה ברגל. אין פה ראיה שהולכה שלא ברגל שמה הולכה. אומרת הגמרא, תשמע, יש לי ראיה אחרת. שחט ישראל בקורבן פסח היה המנהג בזמנם שישראל היה שוחט את הקורבן, ואז היו מעבירים את זה לשורה ארוכה של כהנים שעמדו ממקום השחיטה עד המזבח, וכך היו מוסרים את הדם לכהן הראשון, והוא היה מעביר את זה לכהן שלידו, וככה זה שלידו, עד שזה היה מגיע למזבח, הכהן שעומד על המזבח היה זורק את הדם על גבי המזבח. אומרת הגמרא, קיבל הכהן, נתנו לחברו וחברו לחברו. מה רואים מכאן? שהכהן רק היה מושיט את זה לחברו, ככה זה נראה. ובכל זאת, למרות שהוא לא עשה שום דבר, שום קירוב, שום הולכה ברגל, אז זה נחשב הולכה כשרה. אומרת הגמרא, ודאי שהוא הולך את זה קצת ברגל. כל כהן שמקבל את הדם, פשוט היה זז קצת עם הרגליים לכיוון המזבח ומוסר את זה לחברו. חברו גם כן היה קצת מתקרב עם הדם לכיוון המזבח ומוסר את זה לחברו. כל אחד היה עושה את זה פסיעה לכיוון המזבח ואחר כך היה מוסר. אם כן היה פה אולי כן הולכה ברגל, אז אין כאן ראיה שהולכה שלא ברגל שמה הולכה. אומרת הגמרא, התמנמי דנאי די פורטה. גם לגבי הכהנים שעמדו בשורה ממקום השחיטה עד המזבח בקורבן הפסח, כל אחד שהיה מקבל את הדם היה קצת זז לכיוון המזבח. ומאי כמה שמלן, אז אם כן מה החידוש? אם תאמר שמדובר שהם לא זזו מהמקום אלא עמדו באותו מקום, אז יש חידוש גדול שהושטה ביד שמקרבת אל המזבח גם נקראת הולכה. אבל אם תאמר שהם עמדו באותו מקום, זה יהיה פסול, אלא מדובר פה שהם התקרבו לכיוון המזבח, אז מה החידוש? החידוש הוא ברובע מדרת מלך, שיש מעלה גדולה מאוד, שהיו הרבה כהנים שהוליכו את הדם, כי זה כבוד גדול לבורא עולם, שבבית המקדש עושים כל כך עסק ועניין מהעבודה בבית המקדש. אומרת הגמרא, יש לי ראיה אחרת, האם הולכה שלא ברגל נקראת הולכה או לא? תשמע, קיבל הכהן ונתן לפסול. מה קורה אם הכהן קיבל את הדם וההולכה הוא נתן לפסול, פסול כהונה, הוא נתן לו את הדם שיחזיק אותו. על זה כתוב, יחזיר לכשר, שצריך להחזיר את הדם בחזרה לכשר. מה רואים מכאן? דבר ראשון, זה שמסרו את הדם לפסול, ההולכה הזאת, זה שקירבו את הדם לפסול, למזבח, דרך זה שמסרו את זה לפסול, זה לא נקרא הולכה, כי הרי צריך להחזיר את זה חזרה, להרחיק את זה מהמזבח, כדי שכשר יבוא ויעשה את ההולכה גם, את ההולכה הקצרה הזאת, שנמסרה לפסול. מה רואים? שהולכה ביד, זה שהושיטו את הדם לפסול, זה לא נקרא הולכה. אומרת הגמרא, מה פתאום? אמא יחזור הכשר ויקבלה. צריך לומר, שמה הכוונה מה שכתוב כאן, יחזיר לכשר, זה לא שפשוט מאוד הכשר נתן את זה לפסול, אז הפסול מחזיר את זה לכשר. לא, הכשר נתן את זה לפסול, אז הוא קירב קצת את הדם למזבח, זה היה הולכה על ידי שהוא הושיט את זה לפסול, זה נחשב הולכה כשרה אולי. מה שהכוונה שצריך להחזיר את זה לכשר, הכוונה שכשר עומד בצד השני של הפסול וממשיך את ההולכה לכיוון המזבח, ו בזה הוא ישלים את שער ההולכה. ואם כן, עדיין אין פה ראיה שהולכה שלא ברגל לא שמה הולכה. אומרת הגמרא, התמר אמר אולה אמר רבי יוחנן, הולכה שלא ברגל לא שמה הולכה. באמת, אם עושים הולכה על ידי זה שמושיטים את הדם ביד, זה לא נקרא הולכה, ואם יחשבו באותו זמן מחשבה פסולה, זה לא פוסל את הקורבן. טוב, אחרי שאנחנו למדנו שהולכה שלא ברגל לא נקראת הולכה, השאלה היא האם אפשר פשוט להחזיר חזרת הדם אחורה ולעשות הולכה ברגל. אפשר לתקונה או לא אפשר לתקונה? האם אפשר עכשיו להחזיר את זה אחורה ולעשות את ההולכה, לתקן את ההולכה, לעשות אותה ברגל? אומרת הגמרא תשמע, קיבל לכשר ונתן לפסול, יחזיר לכשר. מה קורה אם כהן כשר קיבל את הדם והוא העביר את זה לפסול, ועל ידי זה הוא קירב, על ידי הושתה, את הדם לכיוון המזבח? אומרת על זה, הברייתא, שצריך להחזיר את זה חזרה לכשר. ונאי נמי די יחזור לכשר, הכוונה יחזור הכשר ויקבלנו? הכוונה שצריך חזרה להחזיר את זה לאותו כהן שמסר את זה לפסול? אבל על כל פנים מה אנחנו רואים מפה? שאם היה הולכה שלא ברגל, אמנם זה פסול, אבל אפשר לתקן את ההולכה הזאת על ידי זה שיחזירו את זה חזרה לפסול. אי סלקא דעתך לא אפשר לתקונה, אי פסללה. אם יעלה על דעתך לומר שאי אפשר לתקן את ההולכה, הרי הקורבן נפסל בהולכה שהעבירו את זה לפסול שלא ברגל. אבל מה אתה רואה מפה? שאפשר להחזיר את זה לקשר, סימן שזה לא נפסל. יש פה ראיה שאפשר לתקן הולכה שלא ברגל. אומרת הגמרא, לא, אין פה ראיה. מי סברא דקאי זר גבאי? לא, דקאי זר בראי. מה חשבת שמדובר פה? שהזר שנתנו לו את הדם היה יותר קרוב למזבח, וכשהושיטו לו את הדם, אז למעשה קרבו את הדם ועשו הולכה שלא ברגל, אלא ביד? לא, מדובר פה שהזר עמד יותר רחוק מהמזבח, והכהן העביר לו את זה, ועל ידי שהעביר את הדם לזר, הוא למעשה הרחיק את הדם מהמזבח, אז ודאי שלא היה פה הולכה. באמת במקרה כזה אפשר לקחת את הדם בחזרה מהזר, ולהעביר את זה לקשר, שהוא יעשה את ההולכה מההתחלה, וזה יהיה למעשה הולכה כשרה. אומרת הגמרא, יתמר, אמר אולה, אמר רבי יוחנן, הולכה שלא ברגל פסולה. וכאן מוסיף אולה ואומר, אלמה לא אפשר לתקונה. אולה למעשה אומר שאי אפשר לתקן אם היה הולכה שלא ברגל, לעשות את ההולכה מכאן ולהבא ברגל, אלא זה נפסל לגמרי הקורבן. איתיבי רב נחמן לאולה, מה אתה אומר? שברגע שעשו הולכה על ידי הושטת היד, נפסלה ההולכה? אומרת הגמרא, הייתי ורב נחמן לאולה, נשפח מן הכלי על הרצפה ואספו כשר. מה קורה אם אחרי שקיבלו את הדם, אחרי השחיטה, קיבלו את זה בכלי, הדם נשפח מהכלי על הרצפה, ואספו את הדם, הכניסו את זה חזרה לתוך הכלי, זה יהיה כשר לזרוק את הדם עכשיו על המזבח. אז מה רואים מכאן? שאפילו שהיה הולכה שלא ברגל, כי הרי הדם פשוט זרם לכיוון המזבח, לא על ידי הולכה ברגל, בכל זאת זה לא פוסל, ואפשר להחזיר חזרה את הדם לתוך הכלי ולעשות הולכה ברגל, סימן שאפשר לתקן את ההולכה שנעשתה בצורה לא טובה. אומרת הגמרא, אחא במאי עסקינן, כשיצא לחוץ לברי, דובר פה שהאדם פשוט מאוד לא התקרב למזבח, אלא התרחק מהמזבח, ולכן אפשר לקבל אותו בחזרה ולעשות לו הולכה. שואלת הגמרא, מה? נפיק, לבראי נפיק, לגבי לא עיל? מה, יכול להיות דבר כזה שדם נשפח על הרצפה והוא כולו הולך רק ומתרחק מהמזבח ושום טיפת דם לא מתקרבת למזבח? הרי הדרך הוא כשנשפח דם הוא מתפשט לכל הכיוונים. אז כנראה גם נשפח קצת דם לכיוון המזבח, ובכל זאת אתה רואה שאפשר לאסוף את הדם, לשים אותו בכלי ולהוליך אותו אל המזבח. אומרת הגמרא, במקום מדרון, ודאי שיכול להיות דבר כזה שאדם רק מתרחק מהמזבח. מדובר פה שיש דרך ירידה, ואדם פשוט נשפח דרך הירידה והתרחק מהמזבח. ולכן עכשיו אתה בא ומקבל את אדם, מקרב אותו ומוליך אותו למזבח. אי בהתאם, האפשרות נוספת, מדובר פה בגומה, שהיה בדיוק כזה בור במקום שנשפח אדם, וכולו התכנס בתוך הבור, ולכן הוא לא התקרב למזבח. אתה יכול לאסוף אותו משם ולעשות הולכה לכיוון המזבח. והיא בהתאם, האפשרות שלישית, בסמיכה, שזה סמיך אדם, ולכן הוא לא מתפשט לכיוון המזבח. לכן אתה יכול לאסוף אותו ולעשות הולכה לכיוון המזבח, כי לא היה כאן בכלל הולכה שלו ברגל. אומרת הגמרא, מה, יכול להיות דבר כזה? כאלה אופנים לא רגילים ולא מצויים שבצורה כזאת נשפך אדם, ורק על זה מדברת המשנה, שזה נשפך מקום מדרון לתוך בור בצורה סמיכה, זה לא יכול להיות שעל זה מדבר המשנה, על כאלה מקרים דחוקים. מה, הכפל תנה להשמיונן כל הנה, וכי התנה טרח את עצמו להשמיע לנו מקרים כאלה דחוקים שאדם נשפך בצורה כזאת שהוא רק התרחק מהמזבח? הרי בדרך כלל כשאדם נשפך הוא גם מתקרב למזבח, אז אתה רואה שלמרות שהוא התקרב והיה הולכה שלא ברגל, בכל זאת אתה יכול לאסוף את הדם ולעשות הולכה ברגל. אומרת הגמרא, ועוד, עד איתנה באידך פירקין, פרק אחר, כתוב מקרה אחר שדם נשפך, אבל במקום שהוא נשפך מהכלי, הוא נשפך ישר מהצוואר של הבהמה ולא התקבל בכלל בכלי, שם כתוב שאי אפשר יותר לאסוף את הדם מהרצפה ולעשות הולכה וזריקת הדם, מכיוון שהדם היה צריך להתקבל ישר מהצוואר של הבהמה בתוך כלי, ובמקרה הזה הוא נשפך על הרצפה ולכן זה פסול. עד איתנה באידך פירקין, נשפך על הרצפה והסופו פסול. אם אתה רוצה למצוא מקרה שהדם נשפך על הרצפה וזה יהיה פסול, למה אתה צריך להגיע למקרה שזה נשפך מצוואר הבהמה? לפי מה שאנחנו עכשיו אומרים, שהולכה שלו ברגל פוסלת את ההולכה, אז יכול להיות מקרה כזה שנשפך הדם אפילו מתוך הכלי, רק הוא נשפך לכיוון המזבח ולכן יהיה פסול ולא יוכלו לאסוף את הדם ולהוליך אותו למזבח. במקרה שנשפך הדם והתרחק מהמזבח, אז אפשר לאסוף את הדם ולא הוליך אותו למזבח, אבל אם הוא יתקרב למזבח אי אפשר לאסוף אותו. אם אפשר להסביר בצורה כזאת, אז למה המשנה הייתה צריכה בפרק אחר, בשביל להביא דוגמה שכשנשפך אדם זה יהיה פסול, לומר שזה לא נשפך מהכלי, אלא נשפך ישר מהצוואר של הבהמה? זו השאלה של הגמרא. לפלוג בדידי, באמת דברים אמורים כשיצא לחוץ, אבל נכנס לפנים פסול. אם אתה באמת חושב שהולכה שלא ברגל, זה לא נחשב הולכה וזה יהיה פסול, אז אתה יכול למצוא מקרה שאדם נשפך על הרצפה מהכלי, ויש מקרה שההולכה תהיה קשרה אם זה יתרחק מהמזבח והוא אסף אותו והוליך למזבח, ויש מקרה שההולכה תהיה פסולה אם זה יתקרב למזבח והוא אסף אותו, וכבר מכיוון שזה היה הולכה שלא ברגל זה יהיה פסול. אז אם כן, מזה שלא כתוב כזה דוגמה שיהיה פסול במקרה שאדם יתקרב למזבח על ידי השפיכה הזאת, רואים מכאן שגם כשאדם נשפך לכיוון המזבח, עדיין זה לא יהיה הולכה פסולה. ויהיה אפשר כן לאסוף את הדם ולעשות הולכה. אז קשה על אולה שאמר שברגע שהיה הולכה שלו ברגל, כבר אי אפשר יותר לתקן את ההולכה על ידי זה שיאספו את הדם, או על ידי זה שיחזירו חזרה את הדם ויעשו הולכה ברגל. לכאורה מכאן רואים שאפשר כן לעשות ולתקן את ההולכה שנעשתה שלו ברגל על ידי זה שיעשו כעת הולכה ברגל. באמת אומרת הגמרא, טיובתא זה באמת קושייה על דברי אולה. איתמר, עכשיו הגמרא באה פה להביא הסבר חדש במחלוקת שאנחנו מכירים בין רבנן לבין רבי שמעון. הרי אמרנו שרבי שמעון סובר שמכיוון ששחיטה זה עבודה שאי אפשר להקריב קורבן בלעדיה, כמו כן גם קבלת אדם, אי אפשר להקריב קורבן בלי לעשות קבלת אדם, כי הרי צריך לזרוק את הדם על המזבח, וגם זריקת הדם זה עבודה שאי אפשר להקריב קורבן בלי זריקת הדם. אבל הולכה, בדרך כלל אפשר לעשות הקרבה של קורבן גם בלי הולכה. איך? על ידי שישחטו את הקורבן ממש סמוך למזבח, ואז לא יצטרכו להוליך את הדם ממקום השחיטה למזבח, כי הדם כבר נמצא סמוך למזבח, ויכלו לעשות ישר זריקת הדם. וככה הסברנו עד עכשיו את דברי רבי שמעון ורבנן. כעת הגמרא רוצה להסביר הסבר אחר במחלוקת ביניהם. אומרת הגמרא, איתמר, הולכה שלא ברגל, מחלוקת רבי שמעון ורבנן. הדין הזה, האם כשמוליכים דם על ידי הושטה, שמושיטים את הכלי שרת לכיוון המזבח ולא הולכים עם הדם, הולכה שלא ברגל, האם זה נקרא הולכה או לא, זה תלוי במחלוקת רבי שמעון ורבנן. איך זה תלוי? אז מסבירה הגמרא ככה, בהולכה רבתי, כולי אלמה לא פליגי דה פסולה. הולכה רבתי הכוונה, הולכה גדולה. ברגע ששוחטים את הקורבן במקום רחוק מהמזבח, ובשביל לעשות זריקה על המזבח מהדם, צריך ממש להוליך את הדם, זה נקרא הולכה רבתי, וזה אין מחלוקת בין רבי שמעון לרבנן, אלא שתיהם מודים שההולכה הזאת, אם באותו דרך יחשוב הכהן שמוליך את הדם מחשבה פסולה, הוא פוסל את הקורבן. כי פליגי בהולכה זוטרתי. כל המחלוקת בין רבי שמעון לרבנן זה בהולכה קטנה. מה הכוונה? ברגע ששוחטים את הקורבן ממש סמוך למזבח, ולא צריך ללכת בכלל כדי לעשות הולכה ולזרוק את הדם, אלא מספיק להושיט את היד ואז לעשות זריקה של הדם על המזבח. וזה המחלוקת רבי שמעון ורבנן, והמחלוקת שלהם היא, האם הולכה שלא ברגל על ידי הושטה שמה הולכה או לא שמה הולכה? לפי רבי שמעון, לא שמה הולכה. ולכן, אם חשב הכהן מחשבה פסולה בזמן שהוא מושיט את הדם לכיוון המזבח, זה לא פוסל את הקורבן, ולפי רבנן זה כן יקרא הולכה, למרות שזו הולכה שלא ברגל, ולכן אם חשבו מחשבה שהיא לא טובה בזמן ההושטה של הדם לכיוון המזבח, זה כן פוסל את הקורבן. כששמעו את הדבר הזה בארץ ישראל, מחחו עלה במערבה, פשוט צחקו מההסבר הזה במחלוקת רבי שמעון ורבנן. מה היה באמת השאלה? אלא, חטאת העוף דה פסולה באה המחשבה לרבי שמעון, איך היא משכחת לה? הרי הפסוק אומר על חטאת העוף, יש לשון כזאת של הפסוק, ואיזה מדם החטאת. הפסוק אומר שצריך לעשות הזעה מהדם של העוף, של קורבן חטאת העוף. זאת אומרת שזו עבודה חשובה, וזו העבודה העיקרית של חטאת העוף, זה ההזעה של הדם על המזבח. וחייב להיות שבעבודה הזאת מועיל מחשבה פסולה. ואם רבי שמעון סובר שהולכה שלא ברגל לא נקראת הולכה בהולכה הקטנה הזאת, הרי בעוף לא שייך להגיד שצריך לעשות הולכה ארוכה. ההולכה בעוף זה תמיד הולכה קצרה, כי הרי מולקים את העוף ממש סמוך למזבח, מנערים את העוף, ואז כשאדם יוצא, מזים מאדם על המזבח. אם כן, כל ההולכה היא למעשה רק הניור של העוף. ואם כן, כשהדם נשפח, זה כבר נקרא זריקת הדם. אם אתה סובר שבהולכה הקטנה הזאת, זה לא שמה הלכה, לא שמה הולכה, אז איפה אם כן בכלל שייך שיהיה מחשבת פסול בהולכה או בהזעה של חטאת העוף? אלא וחטאת העוף דה פסולה במחשבה לרבי שמעון, איך היא משכחת לה? היא דה חשיב עלה מקמי דליפוק דם, לא כלום היא. אם הוא חשב את המחשבה הפסולה ברגע שהוא מנער את העוף לפני שיצא דם, אז הרי אין פה שום עבודה, ובוודאי שזה לא יפסול המחשבה הפסולה באותו זמן. והיא בתר דה נפק דם, אם מדובר שכבר הדם יצא מהעוף, אז אם כן, התאבדה למצוותו. הרי כבר התקיימה המצווה של הזעת הדם, כי הרי לא חייב שהדם ממש ייגע במזבח. מספיק שעצם זה שהדם נשפך, זה כבר נחשב הזעה. כמו שמצינו לגבי קורבנות של יום הכיפורים, שעצם הזריקה של הדם כנגד הפרוכת, זה כבר נחשב זריקה, אפילו שזה לא נגע בפרוכת. אז אותו דבר גם פה, עצם זה שהדם נשפך לכיוון המזבח, זה כבר נחשב הזעה. אז איפה אם כן, יש כאן מחשבה פסולה בחטאת העוף. אם כן, חייב להיות שגם ההולכה שלא ברגל, בהולכה קטנה הזאת, שמושיטים את היד בשביל להביא את הדם אל המזבח, זה גם נחשב עבודה של הולכה, ובא גם כן נפסול מחשבה שלא פסולה. אומרת הגמרא, מהי קושיה? דילמה מדי פריש ועד למטה למזבח. אולי מה הקושיה שלך? שאם הולכה קטנה לא נחשבת הולכה, אז אין שום זמן שהדם שיוצא מהחטאת העוף יהיה פסול מחשבה שלא לשמה. ודאי שיש זמן כזה. ברגע שזורקים את הדם והדם נמצא באוויר, באותם רגעים שהדם של החטאת העוף נמצא באוויר, אז יכול להועיל מחשבה של פסול, אז יכול המחשבה של פסול לפסול את כל הקורבן. כי הרי דאבה מיני רבי ירמיה מרבי זיירה, היה מזה ונקטעה ידו של מזה עד שלא הגיע דם לאוויר המזבח מהו. מה קורה אם אחד מזה דם על המזבח? אם זה דם של חטאת העוף, או שזה דם אחר שצריך לעזות, לאו דווקא זריקה, כמו למשל ביום הכיפורים וכדומה. הכהן כבר רזה מהדם, והדם כרגע עומד באוויר ונקטעה ידו של הכהן. עכשיו הכהן הוא בעל מום. האם באותם הרגעים שהדם נמצא באוויר, צריך שהכהן יהיה כשר, או שאז אפשר אפילו שיהיה בעל מום ובכל זאת זה לא פוסל את הקורבן? וההבדל הוא, האם אנחנו אומרים שכשאדם נמצא באוויר עדיין יש לכהן חלק בהזעה הזאת, והוא יכול כרגע לחשוב מחשבה פסולה ולפסול את הקורבן או לא? ומה היה התשובה? ואמר לי פסולה. כן, באותו זמן שאדם באוויר עדיין יש חלק לכהן בהזעה הזאת. ואם כן, הוא יכול כן לחשוב, אז מחשבה פסולה. מה היא טעמה? ואיזה ונתן בעינן. כי כתוב בפסוק ואיזה, כתוב בפסוק ונתן, אז אומרים שההזעה ששופכים את הדם, והזמן שהאדם ממש נופל על המזבח, באוויר המזבח, עד שאדם לא נפל באוויר המזבח, עדיין יש לכהן חלק בהזעה הזאת, גם כשהיא באוויר. אז באותו זמן שאדם עדיין באוויר, הכהן יכול לחשוב מחשבה פסולה ולפסול את הקורבן. גם אם אני אומר שהולכה זוטרתי, שהולכה קטנה כזאת, שהיא רק הושטה ביד, לא נקראת הולכה, בכל זאת יש זמן שבהזעה של חטאת העוף אפשר כן לפסול. באותו זמן שהאדם נמצא באוויר, אז למה צחקו בני ארץ ישראל על הסברה הזאת? הרי לכאורה, באמת, גם אם אנחנו אומרים שרבי שמעון סובר שבהולכה על ידי היד זה לא נקרא הולכה, עדיין יש מקום לפסול חטאת העוף בזמן שהאדם נמצא באוויר. אומרת הגמרא, קייתו רב פאפה ורבונה ברידי רב יהושע מבי רב אמרי. הם הסבירו את הבדיחה, הסבירו את למה צחקו בני ארץ ישראל על הסברה הזאת שאמרנו שרבי שמעון סובר רק בהולכה זוטרתי, שזה לא נקרא הולכה. ובהולכה רבתי לא פליגי? ככה אתה רוצה להסביר שרבי שמעון אומר רק בהולכה קטנה שזה לא נקרא הולכה? וכי אם זה נשחת הקורבן רחוק מהמזבח וצריך לעשות הולכה גדולה, בזה רבי שמעון לא סובר שהמחשבה הפסולה בזמן ההולכה לא פוסלת את הקורבן? ודאי שהוא אומר שגם בהולכה ארוכה המחשבה הפסולה לא פוסלת את הקורבן. והכי פליגי בהולכה רבתי פליגי, הרי המחלוקת בין רבי שמעון לרבנן ודאי הייתה בהולכה כשהקורבן נשחט רחוק מהמזבח ומוליכים אותו ממקום השחיטה עד המזבח. כי הרי כתוב מפורש במשנה שרבי שמעון מסביר למה אני אומר שמחשבה בשעת ההולכה לא פוסלת, כי הרי אפשר לשחוט את הקורבן קרוב למזבח. סימן שהמחלוקת מדוברת כשלא שחטו את הקורבן קרוב למזבח, ועל זה הוא סובר שמחשבה באותו זמן של ההולכה לא פוסלת. אלא, בהולכה הזו תרתי כולי אלמה לא פליגי דפסלה. ודאי שבהולכה שרק מושיטים את היד, באותו זמן של הושטת היד, ההולכה הזאת כולם מסכימים שלוודאי פוסל את הקורבן באותו זמן, מחשבה פסולה. כי פליגי בהולכה רבתי, המחלוקת בין רבי שמעון לרבנן, זה כששוחטים את הקורבן רחוק ומובילים את הדם עד המזבח, באותו זמן שאם הכהן יחשוב מחשבה פסולה, האם זה פוסל את הקורבן או לא, זה המחלוקת. רבי שמעון סבר שזה לא פוסל, מכיוון שההולכה הזאת מיותרת, כי היית יכול הרי לשחוט את הקורבן קרוב למזבח, ואז היית חוסך את כל ההולכה. לעומת זאת, רבנן סוברים שההולכה הזאת היא נחשבת עבודה, ואם יחשבו מחשבה פסולה, זה יפסול את הקורבן. אומרת הגמרא, מה יקרה אם את עבודת ההולכה עשה זר? דיינו אחד שהוא פסול לעשות הולכה. שהוא לא כהן, והוא עשה את ההולכה בפסול. מה עשו? לקחו חזרה את כל אדם שהוא הוליך, והחזירו את זה חזרה אחורה, ואז כהן עשה את ההולכה. האם מתייחסים להולכה הראשונה או להולכה השנייה? יש בזה מחלוקת. הוליכו זר והחזירו כהן וחזר והוליכו, פליגי בבני רבי חייא ורבי ינאי. אחד אמר שבמקרה כזה כשר, ואחד אמר שבמקרה כזה פסול. מר סבר אפשר לתקונה, זה שאומר שזה כשר, סובר שאומנם ההולכה הראשונה הייתה פסולה, אבל בהולכה השנייה עשינו תיקון לפסול של ההולכה הראשונה, ואפשר לתקן הולכה שנעשתה על ידי זר. ומר סבר לא אפשר לתקונה, זה שסובר שההולכה שנעשתה על ידי זר, אפילו אם אחר כך עשו הולכה על ידי כהן, אי אפשר לתקן את ההולכה שנעשתה על ידי זר, והקורבן נשאר פסול. מה יקרה הפוך? הוליכו כהן והחזירו וחזר והוליכו זר. ההולכה הראשונה נעשתה על ידי כהן והחזירו את הדם, וההולכה השנייה נעשתה על ידי זר. אז דעה הראשונה אומרת, אמר רב שימי בראשי, לדברי המכשיר פסול, לדברי הפוסל מכשיר, שכאן זה יהיה הפוך. הדעה שסוברת שההולכה השנייה היא העיקר, כאן בכיוון שההולכה השנייה נעשתה על ידי זר, זה יהיה פסול. ולפי הדעה שסוברת שההולכה הראשונה היא העיקר, אז כאן שההולכה הראשונה נעשתה על ידי כהן, זה יהיה כשר. ורב אמר, אפילו לדברי הפוסל, פסול. אפילו לדברי זה שאומר שאם נעשה הולכה על ידי זר, ההולכה הראשונה נעשתה על ידי זר, אפילו שההולכה השנייה נעשתה על ידי כהן זה יהיה פסול, הוא יסבור שגם כשההולכה השנייה נעשתה על ידי זר, וההולכה הראשונה נעשתה על ידי כהן, גם אז זה יהיה פסול. למה? מה איתה? מה? מה הסיבה שבאמת גם לפי זה שסובר שכשההולכה הראשונה נעשתה על ידי זר, בכל זאת זה יהיה פסול, אפילו שההולכה השנייה נעשתה על ידי כהן. למה פה כשההולכה הראשונה נעשתה על ידי כהן וההולכה השנייה נעשתה על ידי זר, גם פה זה יהיה פסול? אם הוא סבר שההולכה הראשונה היא העיקר, הרי כאן ההולכה הראשונה נעשתה על ידי כהן, הסיבה היא, מה הייתה, מה אתה צריך להמתויי? הרי גם שההולכה הראשונה נעשתה על ידי כהן, אבל מכיוון שכבר הרחיקו את אדם מהמזבח, הרי עכשיו צריכים להחזיר את זה, אז העבודה חשובה, גם העבודה הזאת היא חייבת לעשות על ידי כהן ולא על ידי זר. יש לנו חוב ישן עוד מהמשנה, להסביר את דעת רבי אלעזר. רבי אלעזר אמר לשון כזאת, המהלך במקום שצריך להלך, מחשבה פוסלת. מקום שאין צריך להלך, אין מחשבה פוסלת. אם המחשבה נעשתה במקום שצריך להלך, מחשבה פסולה פוסלת. אם היא נעשתה במקום שאין צריך להלך, מחשבה פסולה לא פוסלת. אומרת הגמרא, אמר לי רבי ירמיה לרב אשי, אחי אמר רבי ירמיה מדיפתי, את צריך להמתויי, מחלוקת רבי אלעזר ורבנן. הסברה הזאת, שכשנעשה הולכה על ידי כהן כשר, והחזירו את ההולכה אחורה, ועכשיו באים להחזיר את זה שוב, זה הכוונה צריך להמתויי, שצריך עכשיו להחזיר את זה שוב, בזה יש מחלוקת רבי אלעזר ורבי שמעון, האם בהחזרה הזאת מועיל מחשבה פסולה או לא. דתנן, רבי אלעזר אומר, המהלך במקום שצריך להלך, רק כשהולכים במקום שיש צורך להלך, ויש צורך להוליך את הדם, רק שם מחשבה פוסלת. אבל מקום שאין צריך להלך, מקום שבאותו מקום אין צורך לעשות את ההולכה של הדם, אין מחשבה פוסלת. מה אם כן הקשר פה צריך להמתויי לגבי זה שמחזירים עכשיו את הדם אחרי שלקחו אותו חזרה אחורה, האם מחשבה פוסלת בו או לא? אז הוא מבאר, ואמר רבה, הכל מודים. בזה אין מחלוקת רבי עזר ורבנן, כולם מסכימים. שמה? קיבלו בחוץ והכניסו בפנים? אם היה קבלה רחוק מהמזבח ועשו הולכה לקרב את הדם אל המזבח, בזה כולם מודים שזהו הילוך שצריך להלך. ברור שאת ההולכה הזאת חייבים לעשות, בגלל שהאדם רחוק מהמזבח, אתה צריך לקרב אותו. מה עוד? קיבלו בפנים, מה קורה אם היה קבלת אדם קרוב למזבח, וקיבלו בפנים והוציאו לחוץ. לקחו את אדם ועושים הולכה כלפי חוץ, מרחיקים אותו מהמזבח. ההולכה הזאת ודאי שלא פוסל בה מחשבה פסולה. זהו הילוך שאין צריך להלך, ובזה אין מחלוקת. כולם יודעים שלא יועיל במחשבה פסולה לפסול את הקורבן. מה המחלוקת? לא נחלקו אלא כשהכניסו וחזר והוציאו. מה קורה אם כבר עשו הולכה, קרבו את אדם אל המזבח, אחר כך ריחקו את זה בחזרה, ועכשיו רוצים להחזיר את זה שוב. האם זה נקרא הולכה שצריך להלך, ואז מחשבה פסולה תפסול, שזה דעת רבנן, או שזה לא נקרא הולכה שצריך להלך, כי הרי כבר עשו את ההולכה, כבר היה הולכה לפני כן, והחזירו את זה חזרה אחורה, אז ההולכה הזאת זה כבר הולכה מיותרת, ואם כן מחשבה פסולה לא תפסול כאן, שזה דעת רבי אלעזר, שבזה המחלוקת. כשהכניסו וחזר והוציאו, מר סבר, לפי דעת תנא קמא, הצריך להמתויי, הרי צריך כרגע להחזיר את זה חזרה, ואם כן זה נקרא הולכה שצריך להלך, ומחשבה פסולה שם תפסול את הקורבן. ומר סבר, רבי אלעזר סבר, לא, לאו כהילוך הצריך לעבודה דמי, זה לא נחשב הילוך שצריך לעבודה, מכיוון שכבר עשו את ההולכה, כרגע הרחיקו את זה ומחזירים את זה שוב, זה עבודה מיותרת, ולכן לא יועיל מחשבה פסולה בעבודה שמחזירים כעת את הדם לכיוון המזבח. שואלת הגמרא, ככה אתה סובר שבזה המחלוקת רבי אלעזר ורבנן, כשהוליכו את אדם והרחיקו ומחשב באים להוליך בחזרה, כאן המחלוקת? יש לי בשבילך ברייטה שתראה שזה לא דברי רבי אלעזר. איתי ואביי, רבי אלעזר אומר, בוא תשמע בדיוק מה דברי רבי אלעזר. המהלך מקום שצריך להלך, מחשבה פוסלת כיצד? מה אני מתכוון לומר מזה שאמרתי במשנה מהלך במקום שצריך להלך שמחשבה פוסלת? בוא אני אגיד לך בדיוק למה התכוונתי. קיבלו בחוץ והכניסו לפנים. מה קורה אם היה קבלת אדם רחוק מהמזבח והכניס את אדם לתוך המזבח? אז זהו הילוך שצריך להלך. כמובן חייבים לעשות כאן את ההולכה הזאת מכיוון שזה הרי רחוק. אתה צריך לקרב אותו. הלאה. קיבלו בפנים והוציאו לחוץ. מה קורה אם היה קבלת אדם קרוב למזבח, ועכשיו מרחיקים את אדם מהמזבח? זהו, הילוך שאין צריך ללך. מה, אתה מרחיק את אדם מהמזבח? זה נקרא אצלך הילוך חשוב שיפסול מחשבה פסולה בכזאת הולכה? ודאי וודאי שלא. אלא מה כן? החזר והכניסו, הילוך שצריך להלך הוא... מה רואים מפה? שמתי זה נחשב הילוך שאין צריך להלך? מתי זה הילוך מיותר? כשהולכים אחורה, מתרחקים מהמזבח. אבל כל הולכה שהיא, שאתה מתקרב אל המזבח, זה ודאי נחשב הולכה כשרה, וההולכה הזאת היא הולכה חשובה, ואם יחשבו באותו זמן מחשבה פסולה, זה יפסול את הקורבן. ככה הוכיח אביי. כשרבא שמע את המילים האלה, אמר לי, היא תניה, תניה. אם כתוב מפורש בברייתא שרבי אלעזר מודה לתנא קמא, אז ככה הברייתא אומרת מפורש. זאת אומרת, מרגע שהברייתא אומרת שרבי אלעזר סובר כמו תנא קמא, שכל הולכה שלמעשה מקרבת את אדם אל המזבח, לא משנה אם זה פעם ראשונה או פעם שנייה, זה נחשב הולכה חשובה ומחשבה פסולה פוסלת בה, והם חולקים על דעת רבי שמעון שסובר שברגע שההולכה הזאת היא מיותרת, כי היינו יכולים למנוע אותה על ידי זה שהיינו שוחטים את אדם קרוב יותר למזבח, או על ידי שלא היינו מרחיקים את אדם מהמזבח, סובר רבי שמעון שההולכה שאתה מקרב כעת היא מיותרת ולא יועיל במחשבה פסולה. אבל כל פנים רבי אלעזר מסכים עם דעת תנא קמא שאפילו שההולכה הזאת מיותרת, מכיוון שאתה מקרב את אדם אל המזבח, זה נחשב הולכה חשובה ומחשבה פוסלת בה. אז אם כן, באמת אנחנו רואים שיש כאן רק שתי דעות במשנה, כי רבי אלעזר סובר כמו דעת תנא קמא, והוא חולק על אביו, רבי שמעון בר יוחאי. הדרן הלך, פרק ראשון, פרק כל הזבחים, בשעה טובה ומוצלחת.